כל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום נעסוק בעיקר בדיני שבת. שאלה שנשאלתי בשבוע שעבר באתר ולא הספקנו לענות. האם מותר לשחק עם ילד בכל מיני צעצועים? השאלה כאן התמקדה בילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז. אני לא מתייחס לילד הזה, אני מתייחס באופן כללי. האם מותר להתייחס לצעצועים ככלים, או שהם נחשבים כמוקצה מחמת גופו? אילו אני מחשיב את זה כמוקצה מחמת גופו, אין לי שום יכולת להקל להשתמש בצעצועים האלה לטובת הילד. להרגיע אותו, לשחק איתו, להפעיל אותו. הצעצועים נחשבים ככלי. זה לא דומה לגמרי לצעצועים שהיו בדורות הקדמונים, שהיו נעשים בעיקר מכל מיני כלים שנשברו, כל מיני אבנים, כל מיני חרצנים, מהם היו עושים כל מיני צעצועים. אפילו הכדור שעליו דיברו רבותינו, היה סוג של בדים דהויים, בדים שנשחקו, היו ממלאים אותם בתוך איזה בד אחר, תופרים, ויוצרים מזה כדור. זאת אומרת, זו פסולת. לכן, אז, היה לזה דין של מוקצה מחמת גופו. שם לא היה מקום להקל. בימינו זו יצירה בפני עצמה. אי אפשר להשוות את אבני הלגו לאבנים רגילות. אפילו משחק החמש אבנים של הילדים אינו דומה לאבנים רגילות מהרחוב שאוספים אותם. הם מיוצרים לשם כך. זאת אומרת שהם לא נחשבים כמוקצה מחמת גופו. הפסול של הצעצועים עבור המבוגרים, מפני שהמבוגרים אמורים לעסוק בתורה ולא לעסוק בדברים בטלים. ואומר שגם אם זה כלי, זה יהיה דינו ככלי שמלאכתו לאיסור. לכן, כל זמן שהילד מבקש, תורידו לי את המשחק מהארון למעלה, מותר לגדול להושיט לו. אם הקטן מבקש, תורידו לי את הכדור מלמעלה, מותר להושיט לו את הכדור. הכדור אם כן הוא לא בגדר מוקצה מחמת גופו, אבל לשחק בו יהיה אסור. אבל כל זה דווקא ילדים שמבקשים רק סיוע לטלטל עבורם את המשחק. לשחק איתם אמרנו שאסור, כשאין לילד עם מי לשחק. כאשר הילד משתעמם, וכמובן מהשעמום מגיע לידי שיגעון כפירוש רשי, על ידי זה שהוא משחק איתו, הוא גורם לו קצת נתינה של הפעלת המחשבה, תעסוקה, ואחר כך מתוך זה הוא יבוא גם לשבת, ללמוד איתו מעט, להעסיק אותו גם בדברים חיוביים, יהיה מותר לשחק עם הילד. לכתחילה נכון יותר לתת לאישה, כי האישה פחות מצווה בלימוד תורה מאשר הגבר. אם האישה תשחק איתו זה יותר קל, אבל בדיעבד אפשר להקל גם לגבר. הגבר אמור קצת להתחבר אל הילדים כדי לתת להם את התשומת לב, לתת להם את הרגש שיש להם גם אבא. לפעמים זה דרך של טיול, לפעמים זה דרך של שיחה של מה שנקרא אחד על אחד, אחד עם השני בנפרד מכל בני המשפחה, לתת לו תחושה שהוא יקר וחשוב בעיני הוריו. אחד מהכלים להתחבר אל הילד זה גם דרך המשחק. אם זה לא יכול לעשות במשך ימי השבוע, מותר יהיה לאבא לעשות את זה בשבת. זאת אומרת, המשחק הזה, אם הוא נעשה לזמן קצוב, 10 דקות ולא יותר, הוא מקציב לילד כדי להתחבר אליו, כדי למשוך אותו אליו, שהילד יתפלל יותר טוב, שילמד איתו יותר טוב, במקרים האלה יהיה מותר להקל ולשחק עם הילד במשחקים. מדובר על כל סוגי המשחקים, בין אם זה פאזל, משחקי זיכרון, אני לא יודע בדיוק מה זה תקי, כנראה שזה סוג של קלפים, כל סוגי המשחקים אפשר יהיה לשחק בהם עם הילד, ובלבד שהילד יוכל להיות מקושר אל האבא. לא כדי שלאבא יעבור הזמן, לא כדי שלאבא יהיה מעניין, שלא יחפש תירוצים. אם כוונתו באמת לטובת הילד, אז יהיה אפשר באמת להשתמש במשחקים האלה, כדי להתקשר ולהתחבר אל הילד. כן, בבקשה לשיחה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כמה שאלות לגבי שליח ציבור. לפעמים יש שליח ציבור שהוא לא הוגה כל כך טוב את האותיות, עין אומר כמו א' או א', וכף לא תקושה כמו ח' וכדומה. האם צריך להשתדל לא להעלות אותו להיות שליח ציבור?
אם יש מישהו אחר שמבטא יותר נכון, בוודאי שצריך להקפיד.
למדנו גם שהם ברכות אמת ויציב אמת ואמונה מתחילות במילה אמת.
נכון.
השאלה אם השליח ציבור, או כל אדם בעצם, צריך להקפיד להגיד השם אלוקיכם, אמת ואמונה, להסביך את האמת למילה הבאה.
להשתדל, להשתדל, ככל האפשר להשתדל.
כי מצוי הרבה ששליח ציבור אומרים אמת, עוצרים, ורק כך, ויציב וכו' וכו'.
כי לא יודעים, צריך להשתדל.
עוד שאלה, לפעמים מצוי במיוחד לפני, במנחה שלפני השקיעה, שיש מניין מצומצם, והסיכוי הוא שאנשים יענו אמן וכו', וגם יגיעו אנשים עוד אחר כך. אז אנחנו אומרים את התפילה עם חזרה. השאלה היא על הצד הטוב ביותר, האם טוב שהשליח ציבור יעשה כוונה שאם יהיו אנשים אז התפילה תהיה חזרה, ואם לא, אז הוא מכוון שזו תהיה תפילת לדבר לפני הלחש?
אני לא מבין כל כך טוב. מה פירוש אם יש אנשים או אין אנשים?
כשמגיעים לעמידה של מנחה, יש כמובן 10 אנשים, 10, 11 אנשים. מניין מאוד מצומצם. עכשיו יש סיכוי שאולי לא כל כך יענו אמן.
לגבי עניית האמן. לגבי עניית האמן. גם אם לא ענו אמן, בדיעבד זאת לא ברכה לבטלה, אין שום צורך לעשות את התנאי של נדבה, זה מיותר לגמרי. גם אם היה אדם ישן בחזרה, הוא מצטרף למניין. בדיעבד כמובן. אז האדם הנוכח שם ולא ענה אמן מתוך שהיה עסוק באיזה עניין, בוודאי שהוא מצטרף. מרן רצה להדגיש שעניית האמן חשובה מאוד, לכן אמר מרן שצריך להקפיד לענות אמן, שאם לא כן, קרוב להיות ברכות הברכות לבטלה.
אז אם אין 6 עונים ללא בטוח, אז אין בעיה בדבר הזה?
גם אין בעיה, כן. צריך אבל להשתדל לעורר, לענות אמן בכל רם, כדי לעורר את הציבור, לענות אמן.
תודה כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום. תודה רבה על התוכנית.
כן.
רציתי לשאול לגבי תפילה, האם מותר לי להתפלל שחרית בתוך כדי, למשל, לעשות עבודות בית, כמו לקפל כביסה או לסדר את החדר, ותוך כדי למלמל את הפסוקי די זמרה?
הגברת שואלת לגבי פסוקי די זמרה, או,
כן,
לגבי,
עד...
או לגבי ברכות קריאת שמה. יש הבדל ביניהם. בפסוקי די זמרה בדיעבד אפשר להקל, אם היא יודעת שלא יהיה לה זמן, בברכות קריאת שמה אין מקום להקל. השאלה כאן מתבססת לנשים אשכנזיות, שמברכות את הברכות, גם של ברוך שאמר וגם של קריאת שמה. לנשים הספרדיות שלא מברכות, מותר גם בברכות קריאת שמע, אם היא אומרת רק ברוך אתה יוצר אור ובורא חושך. ברוך אתה הבוחר בעמו ישראל. זאת אומרת, כיוון שהיא לא מזכירה השם שמיים, אפשר להקל. אבל עצה טובה זו לא דרך. עצה טובה זמן תפילה תפילה, זמן עבודות בית עבודות בית, וראוי לך תחילה שאישה לגמרי לא תאמר מאשר שאתה תאמר ותתעסק בדברים אחרים.
ויש לי, תודה רבה, ויש לי עוד שאלה, כשאני מפנה את השולחן בשבת, ואני שמה את הכלים בכיור, אז באיזה אופן אני לא אעבור על איסור בורר, אם אני רוצה לשים את כל הכלים בתוך הכיור, לא, כאילו מסודר, צלחות וכוסות, ככה שימתינו ליד צאת שבת לשטוף אותם.
מותר להניח את הכלים הגדולים בנפרד, ואת הכלים הקטנים בנפרד, למשל, את מוציאה צלחת קטנה ושמה אותה למעלה, מוציאה צלחת גדולה ומרימה ושמה מלמטה, מותר, זה לא נקרא בורר. הבליטה שכל אחד כל כך בולט וניכר, אין בזה דין של בורר. רק כאשר הם שווים ומעורבבים, ואני רוצה לברור אחד מתוך השני וצריך תשומת לב, שם יש דין של בורר.
למשל, אני יכולה להניח את כל הסכום במקום אחד ואת כל הכוסות במקום אחד.
כן, כן, בהחלט.
תודה רבה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום. רציתי לשאול לגבי אופן נטילת מתנה בשבת.
יש לך תחילה ויש דיעבד. לך תחילה אם אפשר להקנות, מדובר כמובן על מתנה שהיא לא מוקצה.
כן.
מקנים את המתנה מערב שבת לטובת המקבל. למשל, יש ברית, למשל הולכים לבקר יולדת שהביאה לעולם ברוך השם בת, נותנים לה איזה חליפה, נותנים לבר מצווה איזה ספר, מערב שבת נותנים את אותה מתנה לאדם אחר, שיגביע ויאמר, אני זוכה בזה לפלוני. ברגע שהוא יגביע מאתמול, זה כבר שייך לו. כעת אני רק עושה העברה ממקום למקום, וזה בוודאי שמותר. זה לך תחילה.
מישהו לא מהמשפחה?
לא חייב. יכול גם להיות מישהו מהמשפחה, אם הוא גדול מעל גיל 13, שיש לו יד. כל זה לך תחילה. בדיעבד אפשר להניח את זה אצלו, הוא בוודאי ישתמש בזה ביום חול, והקניין יתבצע ביום חול.
הבנתי. עכשיו יש לי עוד שאלה. אני ספרדיה ואני גננת בגן אשכנזי, ואני ברכתי איתם על אוכל והשתייה. אני עושה את זה חובה מהברכות, אני צריכה לברך בנפרד.
אין הבדל בין ברכה שמשתמעת במבטא אשכנזי, לברכה שמשתמעת במבטא ספרדי. זאת אומרת, אשכנזי שמברך במבטא שלו, ומכוון להוציא אותי ואני התכוונתי לצאת, אני יוצא ידי חובה. אותו הדבר ספרדי שברך עבור אשכנזי, האשכנזי יצא ידי חובה. אלא שספרדי שביטא במבטא אשכנזי לא יצא הוא עצמו, וכמובן הוא לא מוציא את אחרים.
לא להוציא, אבל אני צריכה עוד פעם לברך מחדש על השתייה או לאוכל? זה מה שאני
שואלת. לא הבנתי אותך, תחזרי אותו פעם.
הם ילדים, אני ברכתי אותם במבטא שלהם.
אז את לא יוצאת.
אני יכולה גם לשתות איתם.
לא, את לא יוצאת את החובה. נכון.
עכשיו, כמויות של לחם שנשארים בגן, מה אפשר לעשות איתם? כאילו, לזרול שתי שקיות בפח?
אפשר לפזר אותם ליונים, ואפשר לשים בפח מיוחד ללחם, אם הם ראויים לאכילה. אם הם לא ראויים לאכילה, אז זורקים לפח כרגיל. לא צריך שתי שקיות. לא, את הוספת. אין צורך בשתי שקיות. אם זה לחם שלא ראוי לאכילה, אפשר להשליך.
כן. בסדר. תודה רבה, כבודה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב, רציתי בבקשה לשאול, מה ההנחיות לגבי תירס? איך אפשר לאכול אותו?
תירס טרי ונקי? תירס קלחים אי אפשר לאכול. צריך לקחת סכין, לחתוך את השיניים ולאכול, כי הבעיה הגדולה היא, בתחתית כל שן מצויים חרקים, זה כל העניין.
הבנתי, ויש תירס שהוא תחת פיקוח, כמו שהיה פעם גוש קטיף או משהו כזה?
צריך לברר אצל מי שמבין בזה.
הבנתי, תודה, יש לו כוח הרב
שלנו. ברוך תהיה. כן, בבקשה על השיחה הבאה.
אני
עושה
אותך עולה לשידור.
כן, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
יש, אני בשנת תבל, ורציתי לשאול אם אני יכולה להשתתף במסיבת בת מצווה כיתתית של ביתי.
תהיה שם בוודאי מוזיקה, ולא. אסור לך.
אוקיי.
אם לא הייתה מוזיקה, ואת באה כדי להודד את הבת, בוודאי תעשו שם איזה הצגה, איזה מסר יפה, אז יש כאן עידוד לבת, אז היה מותר. אבל כאשר יש מוזיקה, אין מקום להקל.
שאלה נוספת, אני מחתנת בת, והאם החיות שלי, שמאוד מאוד קשורות לקלה, יכולות לעשות שבע ברכות, או להשתתף בשבע ברכות?
מותר להם להזמין את הקלה והחתן אליהם, אבל בבקשה שכל הבנות ביחד, האחיות שלך, יעשו את הכל במשותף, ולא כל אחת בנפרד.
בסדר, תודה רבה.
וכמובן בלי מוזיקה, כמובן.
ברור, כן. כן. ברור, תודה.
שירבו שמחות. כן, בבקשה, לשיחה הבאה.
הלו, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
שלום לך. כבוד הרב, למדנו שיעור שבוע שהתקיים, שאם אדם ירח בדיעבד על בירות הראייה, שכל נהיה דברות לדי חובה, בשם מרן הרב עובדיה זצ"ל, האם אפשר להסתמך על דבריו?
ההלכה הזו לא ברורה לי כל כך. יש בזה היגיון. בעזרת השם אני אעיין. בעזרת השם אני אעיין ואתן תשובה. אתה מדבר למשל על הקשת או ברק, דברים כאלה שהם ברכות ראייה, או את הים, כל אלה הדברים שהם ברכות ראייה, אם ברך עליהם שהכל נהיה בדברו, אני אברר את ההלכה אם הוא יצא ידי החובה. אני לא זוכר כאלה.
תודה רבה, כבוד הרב.
תזכה למצוות. בבקשה. כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם אני מבשלת ביום שישי בצהריים את האוכל, ואני שמה אותו אחר כך בערב במקרר, בשבת מותר לשים את זה על הפלטה?
יש שני סוגי מאכלים. יש מאכל שעיקרו רוטב לח, כמו מרק, אפילו שיש בו הרבה דברים יבשים, אבל עיקרו זה מרק. את זה אסור. אבל לעומת זה, אם המאכל עיקרו יבש, יש בו מעט רוטב כדי להשאיר את המאכל לך נוח לאכילה. המעט רוטב, גם אם הוא שימושי, המעט רוטב עדיין לא נחשב בפני עצמו, אלא היבש הוא העיקר, מקלים. יש רבים מהאשכנזים שמחמירים בזה, שגם במעט רוטב לא מרשים לחמם, אלא דווקא דברים שאין בהם כלל ועיקר רוטב, כמו אורז, שניצל, דברים שלגמרי לגמרי יבשים. מי שמקל, בוודאי שיש לו על מה שיסמוך. מי שרוצה להחמיר בקרב האשכנזים, שיחמיר.
אוקיי, עכשיו יש לי עוד שאלה. לימון, מותר לשחות בשבת או שעדיף...
האשכנזים נוהגים להחמיר כדברי הרמה, הספרדים מתירים לחתך הילה, ואין אפילו מקום להחמיר. ההבדל בין הלימון לכל סוגי הפירות, כל סוגי הפירות הם דומים לזיתים וענבים, שהמשקה שלהם שותים אותו, ומשתמשים בו כמשקה לכל דבר. לעומת הלימון, שהוא תבלין, הוא נועד להטעים, והוא לא משקה בפני עצמו. אף על פי שעושים לימונדה, אבל אף אחד לא שותה את המיץ לימון בפני עצמו, הוא בתוך המים נמזג ונותן טעם במים. לכן זה נחשב כתבלין, ואת התבלין מותר. כך פסק מרן בשולחן ערוך.
לא, אבל הבנתי שיש בעיה עם אם אני שוחטת לימון, אז יש בעיה עם הגרעינים, אם אני בוררת אותם או משהו כזה.
אז הכי טוב לי...
זה איזושהי פעולה ש...
הכי טוב לשחוט לתוך קערה או כוס, ושם לשפוך את המשקה שהחרצנים יישארו בתוך הקערה או הכוס.
אוקיי. טוב. תודה רבה.
בבקשה. כן, רבה. לשיחה הבאה. כן, בבקשה.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול לגבי תנור חלבי, האם אני יכולה לאפות בו דג ולאכול אותו עם, סודה בשרית?
כל תנור יהיה אשר יהיה, בין אם הוא חלבי, בין אם הוא בשרי, מותר לעשות בו כל דברי מאכל פרווה, והדגים הם פרווה. מותר לעשות בו כל דברי מאכל פרווה, והפרווה נשאר פרווה. ההבדל בין ספרדים לאשכנזים הוא בשימוש באותה תבנית. תבנית שהייתה בשימוש בו ביום, דהיינו בתוך 24 שעות, האשכנזים מקפידים לקרוא לזה בחזקת. דהיינו, מותר לאכול בזה אחר זה. למשל, הגברת דיברה על דג, לקחנו תבנית בשרית נקייה, שהשתמשנו בה היום במאכל בשרי. השתמשנו בתבנית כעת לאכילה של דגים, מותר לאכול אחרי הדגים דברי בשר. מותר לאכול אחרי הדגים דברי חלב. הדגים נשארו פרווה. לאכול את הדגים עם חלב או עם בשר, זה יהיה אסור, כיוון שהדג הפרווה בלע את הטעם שנמצא בתבנית. זה לדעת הרמה שיש מקום לאסור את הבליעה. מרן התיר, מרן התיר לאכול את הפרווה ביחד עם החלבי או הבשרי בתבנית שהייתה קודם בשרית או חלבית, כיוון שזה נקרא נותן טעם, בנו של נותן טעם של היתר ומותר. אבל כל זה באותה תבנית, לא מדובר על התנור. תנור זה אוויר, זה זיעה. הזיעה מצויה בתבנית עצמה. הזיעה מצויה כאשר בו זמנית מכניסים בשר ודגים ביחד, אז זה אסור. אבל כאשר הדגים לבד והבשר לבד, התפוח אדמה לבד והפיצה לבד, התפוח אדמה נשאר פרווה בין לספרדים ובין לאשכנזים.
אפילו אם יש ממשות של חלבי בתנור?
בדרך כלל אין. בדרך כלל אין. אם את רואה בפועל, צריך לנקות. את צודקת.
אם זה... כן. אוקיי. אז, ואם זה לא, אם אני לא מנקה, זה, אז הדג לא, נאסר על, אומרת, הוא בחזקת חלבי, או שזה לא הופך אותו לחזקת חלבי?
הוא בחזקת חלבי, כיוון שמדובר כאן על, על בקושי 60 שמתבטל שם, וגם זה בגדר של זהה, אז שתי הסיבות ביחד, אפשר יהיה להקל בזה אחר זה.
תודה, כבוד הרב, שבת שלום.
שבת שלום. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש, אני הרכבתי על הכיור ברז, ושמו למסננים. האם מותר לפתוח את הברז, אם אמר שיסנן את המים וישתה?
המסננים ששמו לך הם ממתכת. אני צודק?
לא, חום כזה, חומר...
אתה מדבר
על... המים יעברו דרך המסנן.
יש פילטרים מסוימים שדרכם עוברים המים. הבנתי. מותר להשתמש בברזים האלה לחתך חילה בשבת, גם אם בדקו ומצאו שיש הרבה מה לברור מהמים, חול וכדומה. רוב בני אדם לא מקפידים על זה, והסינון הזה אינו נחשב כסינון ומותר. לו יצויר שתלית איזה בד על הפייה של הברז, זה אסור. אבל אם קבעת אותו באופן קבוע בפנימיות של הצינור של הברז, מותר.
כן, זה מתחת לכיור, זה בתוך...
אמרתי, מותר.
לא נראה בעין וכל זה.
אמרתי, מותר. יש תלמיד חכם גדול שמדבר על זה הרבה, ואוסר בתוקף, ומביא הוכחות לדבריו. מה לעשות, והלכה לא כדבריו, כן? מותר להשתמש בברז הזה לחתך חילה.
תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
כן, לשיחה הבאה.
שלום, שבת שלום.
שלום.
תודה על התכנית. אני רוצה לשאול על ציצית, שיש לי נפתחה פשוט החוטים, כולם, ונשאר רק כמו... 4 סנטימטר.
סליחה, מכבודך, אני לא שומע אותך ברור. תחזור עוד הפעם, סליחה.
יש לי חוטי ציצית שנחתך כל החוטים עד לגודל של 4 סנטימטר. כלומר, החוטים שמתפזרים כבר.
החוטים צריכים להיות באורך יחד עם הקשר הראשון והשערות שיוצאות מהקשרים, סך הכל 12 אצבעות, דהיינו 24 סנטימטר. מותר שחוט אחד או שניים בצד אחד, יהיה בהם שיור כדי קשר של לולאה. אם יש בו שיעור של קשר לולאה, הוא קשר. אבל אם משני צידי הקשר נחתך החוט עד שנשאר כדי קשר של לולאה, החוט, הציציות האלה פסולים. צריך לתפור, לקשור מחדש, להביא חוט אחר כדי להשלים.
השאלה היא, האם עדיף, יש לי אפשרות, נשאר לי כדי לולאה, האם עדיף לפרום את החוטים שיהיה רק את הקשר הראשון, בשבע חוליות, בשתי קשרים, וזהו?
לא, בוודאי שלא. אנחנו נוהגים את החמישה קשרים לעשות, ומרן גם נתן לזה רמז לתרי"ג מצוות. ציצית בגימטריה 600, חמישה קשרים ושמונה חוטים, זה ביחד ה-613. לבטל את הרמז הזה?
שאלה נוספת, האם אפשר להשתמש באותו קומקום גם לבשרי וגם לחלבי, ניצוק חיבור, יש בזה בעיה של ניצוק חיבור?
לא, לא, לא. אין שום בעיה של ניצוק חיבור.
וזה מותר לך תחילה?
כן.
שאלה נוספת, הפרדת שקיות בשבת, האם מותרת?
לך תחילה צריך להשתדל להפריד מאתמול. כמו שגם לך תחילה, אם אפשר את הגביעים של הלבן, של האשל, שמנת, להפריד מאתמול. בדיעבד, מותר.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. כן, לך תחילה, בבקשה, כן, להבין מה זה לך תחילה. לך תחילה, פירושו, מותר לעשות כך בלי שום חומרה. בדיעבד, פירושו, אם לא הספקנו ורוצים ליהנות מאותה מלאכה, זה נקרא דיעבד. כן, בבקשה, לשיחה.
כן, שלום הרב.
שלום וברכה.
יש לי דירה בירושלים שאני מזכיר על בסיס יומי, ולפעמים היא מגיעה גויים. האם זה מותר?
אסור להזכיר דירה בארץ ישראל לגוי. ההזכרה לגוי נותנת להם כאן חנייה, והתורה הזהירה לא תחונם. מוטב להזכיר, למכור, ליהודי ואפילו בפחות מהמחיר, מאשר לתת לגוי אחיזה ונחלה בארץ ישראל. זו הלכה בשולחן ערוך.
רק יש את זה לכמה ימים.
הלכה בשולחן ערוך.
אבל ההלכה זה לא כשזה מקום קבוע, עכשיו זה רק לשלוש ימים.
טוב, עניתי לך תשובה, אני לא רוצה להרחיב יותר.
אוקיי, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, בעלי הוא איש קבע, ובסוף החודש מצאת פקודה, תארים של גילוח שם, שמבטלים את כל הפטור מהזקן, מגידול זקן. שאלה מה דעת, כמעט באופן גורף, שאלה מה דעת תורה לגבי זה, ומה אפשר לעשות בכל זאת, כאילו מבחינת...
ראשית הוא צריך לעשות את כל ההשתדלויות להביא אישורים מתאימים לגדל זקן, הצבא הוא לא דיקטטור שקובע, רגע גברת, הצבא הוא לא דיקטטור שמשאיר את הכל חד צדדי, הוא נותן פתח לאנשים מסוימים, אפשר לבקש אישור ולנמק את האיסור מסיבה דתית, ואז קרוב לוודאי שיענו לבקשתו ויתנו לו את האישור. יש תפקידים מסוימים שבהם אסור לגדל זקן. בתפקידים האלה, מותר להשתמש במכונת תספורת לחתיכילה, מכונת תספורת גורמת שהזקן לא יהיה נחתך ממש ממש עד האור, אלא קצת למעלה מהאור של הפנים, וזה מותר. במכונת גילוח, וזו שאלה גם בפקס היום, מכונת גילוח שלוחצים בה על הפנים, לא נכון להשתמש. אבי מורי כתב קונטרס כשהוא היה בגיל 17, והקונטרס הזה נתפס בשוט יביע עומר. זה קונטרס ארוך, שהמשתמשים במכונת גילוח קשה מאוד מאוד להסביר על מה הם סומכים. קשה מאוד מאוד. היום המציאו כל מיני פטנטים, תולשים שן, או שלוקחים מכונה עם אישורים, כל הדברים האלה הם היתרים דחוקים, שאפשר לסמוך עליהם בקושי. היתר היחיד הוא לעשות ברפיון, לא ללחוץ עם המכונה על הפנים. כשלוחצים עם המכונה על הפנים, זה קרוב לאיסור של לא תשחית פעד זקניך. במכונת תספורת יהיה מותר.
אוקיי, וכבוד הרב, ואם הוא הגיש את האישורים ובכל זאת מטפלים את זה, כי בכלל
הפקיעו
את זה מהרבנות ולקחו את זה לפקידים. השאלה מה...
לערער, יש עדיין יכולת ערעור שיפנה למפקדים היותר גבוהים. כן, שיערער ויעשה את כל ההשתדלות. העקשן לא מפסיד. ובהצלחה.
תודה, תודה.
שבת שלום. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אם אפשר בבקשה שתי שאלות לגבי כבד. דבר ראשון, אנחנו צולים את הכבד ואחר כך מבשלים אותו. קונים את הכבד עד שלושה ימים לשחיטה. השאלות שלי הן כאלה. האם אחרי שבישלתי את הכבד, צליתי בזמן המותר, בישלתי, הכנו את המאכל, האם ניתן לחמם אותו? אני הכנו אותו לערב שבת, האם ניתן לחמם אותו ביום ראשון ולאכול? שאלה שנייה, האם אני יכול לקנות את הכבד, נניח שנשאר לו עוד יומיים, וישר להקפיא אותו במקפיא, ולהשתמש בו אחרי שבוע, שבועיים, חודש, מתי שאני רוצה, כאילו האם ההקפאה היא, באמת מקפיאה גם את הזמן של התהליך?
לשאלה השנייה אני אענה תחילה, כבד שהוקפא סמוך לשחיטה, ממש סמוך, לא אחרי יומיים וחצי, שאז זה כבר מתחיל להיות גבולי, אלא ממש סמוך לשחיטה, נאמר השחיטה הייתה ביום ראשון, הוא הקפיא את זה ביום שני בבוקר, אפשר בדיעבד להשתמש בו גם לצליה ולבישול, ואין מה לחשוש, אפילו שזה הקפאה ביתית. אבל, אם זו הקפאה שהיא לא הקפאה ביתית, אלא סוג של הנחה במגירה מתחת להקפאה, זה כבר נקרא שמירה בצינון. שמירה בצינון לא מועילה. מותר לך תחילה לצלות את הכבד סמוך לשחיטה, להשאיר אותו במקרר בצינון, ואחרי שבוע, שבועיים, מתי שרוצים, לבשל אותו, אין בזה שום הגבלה. כיוון שהצליה הייתה בזמן. זה דומה לבשר שהכשרנו אותו, ואחרי כמה ימים רוצים לבשל אותו, כיוון שההכשרה נעשתה בזמן, מותר לבשל אותו.
תודה, שאלה ראשונה.
שלום וברכה. כן, לשיחה הבאה. כן, בבקשה. הלו? כן.
כן, שלום. רציתי לשאול שאלה בעניין, יש איזה שכן, הוא נכנס לפחד מאש, הוא לא רוצה להגיד שום אש, השאלה היא ככה, אם יכול לעשות, על ידי חשמל, יכול להדליק נרות, על ידי חשמל, מותר להדליק לו נרות?
נרות שבת.
הוא יהודי זקן, נרות שבת וגם הבדלה גם כן,
לא.
הוא מפחד מאש.
לא, לא, הבדלה לא. הבדלה לא, הבדלה אי אפשר לברך על החשמל. בנרות חשמל אפשר להשתמש רק לשלום בית, שזה המטרה של נרות שבת, אבל אי אפשר לעשות מזכרת לנר של אדם הראשון, שזו הייתה אש גלויה, לכן על החשמל אי אפשר לברך. אמנם היו מגדולי ישראל בזמן יצירת החשמל שבירכו על זה, אבל מטרתם הייתה כדי להביא לידיעת ההמונים שהחשמל זה אש דאורייתא. לא מפני שהם סברו כך שאפשר לברך על זה. הם רצו להחדיר לתודעה שהחשמל אסור להשתמש בו בשבת מדאורייתא. אבל מצד הדין אי אפשר לברך על החשמל בורא מעורר אש.
שבת שלום.
כן, נשארו לנו כמה שאלות מהאתר בשבוע שעבר. האם מותר להוציא מראשו של ילד ביצי קינים? כן, מותר להוציא, אף על פי שייתכן שיתלשו גם שערות. אבל זה לא פסיק ראשי, זה לא בוודאי. כמובן, להוציא בידיים ולא במסרק. כי השימוש במסרק בשבת אסור בהחלט, גם אם זה לצורך ביצי קינים. שימוש במסרק זה פסיק ראשי, פירושו שבוודאי נתלשים שערות, ולכן אסור להשתמש במסרק בשום צורה שהיא. אבל לצורך ההוצאה של ביצי קינים להוציא בידיים, זה מותר. האם מותר לתת לילד ריטלין בשבת? כן, אמנם זו תרופה, אבל זה סוג של תוסף תזונה, סוג של ויטמין, ולכן אפשר יהיה לתת לו. האם מותר לשים תבשיל יבש עם מעט רוטב על הפלטה כשרוצה את הרוטב? האם אין בזה פסיק רשה? בדרך כלל, גם כשרוצים את הרוטב, אין מטרה ברוטב בפני עצמו, אלא מטרה היא ליבש. נהנים גם מהרוטב. ולכן אפשר יהיה ליהנות מהרוטב גם כשאוכלים את היבש. כעת לשאלות מהאתר היום. אם הפלטה מכוונת עם שעון שבת להידלק בשעה מסוימת בבוקר, האם יהיה מותר להניח חמין לפני שהפלטה נדלקה? חמין שלא מבושל, אסור. חמין שכבר מבושל כל צורכו, מותר. החמין, גם אם הוא לח, גם אם יש בו הרבה רוטב, כיוון שהוא כבר מבושל כל צורכו, בזמן שהפלטה כבויה, מותר לחמם גם מרק. הרב השיב לפני שבוע על מוזיקה לועזית שמבינים התוכן, אסור, בגלל שירי אגבים. השאלה היא, האם כל שירים כאלו אסור, או גם כאלה ששרים על הטבע? האם גם דבר זה יהיה אסור? אני לא צנזורה, אני לא יודע מה שירי טבע ומה לא. ברוב הפעמים שירי הלועזי, בין אם הם בערבית או באנגלית או בצרפתית, מלאים בתוכן מאוד גס, מאוד ברוטלי, הפכו את כל החברה לחברה גסה חסרת כל רגש, ולכן אנחנו מאוד מאוד נגד השירים החילונים שאיבדו את השכל האנושי, את הרגש האנושי. זאת אומרת, זה גם בעברית, לא דיברתי רק על הלועזי. כל שירי אגבים אסורים. ואפילו אם יהודי חרדי לקח פסוק משיר השירים והפך אותו למנגינה יפה ושיר נאה, אסור לשיר אותו. אין שום היתר לקחת קטע מתוך שיר השירים ולשיר אותו. זה בגדר שירי אגבים. לכן, אני לא אהיה צנזורה ללכת ולבדוק האם זה על פי הטבע או רק על פי האגבים. אני לא יכול לברר דברים כאלה. לא שומעים. מי שמבין, לא שומע. אמא של אשתי נפטרה לפני חודשיים ואחותה מתחתנת שבוע הבא. האם אשתי יכולה להישאר בחתונה? כן, יכולה להישאר, כיוון שזה שמחתה של הכלה, אבל לא לשבת ולאכול, אלא רק להסתובב בין המוזמנים. מרנה בן ישחי כותב לברך שהכל על מים לפני הסעודה. האם צריך לחסות את הפת מפני בושת? לא, בוודאי שלא, אין מה להתבייש. יין ולחם, על מי לקדש שייך בושת, כי הרי אפשר לקדש גם על הפת. אבל מים אי אפשר לקדש עליהם, לא שייך בזה בושת. העצה של דברי הבן ישחי לקוחה מדברי השולחן ארוך. מרן בשולחן ארוך כתב את העצה הזו, אבל לעצה הזו יש סייג. על מים מברכים רק עם צמאים. השותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו. אבל מי שלא צמא ושותה מים אינו מברך כלל ועיקר. לכן העצה הנכונה יותר בימינו, לפני הסעודה, מי שחושב שהוא יצטרך לשתות בסעודה, שיברך על מיץ, על קולה, על איזה משקה שיש בו טעם, ובגלל הטעם, גם אם הוא לא צמא, הוא חייב לברך, לכן הברכה הזו תפתור גם את מה שיבוא בתוך הסעודה. שאלות משבוע שעבר, לפני שבועיים. מהי פרפרת? הפרפרת הנזכרת במשנה, כוונתם לסוגי פירות שנאכלים כדי לגרור את התיאבון. יש מקומות מסוימים שמגישים סלט של גזר, או איזה חתיכת לימון, או אשכולית, שהאכילה לפני כל הסעודה היא הנותנת את האיזון למאכלים בתוך הסעודה. זה נקרא פרפרת. ברך על הפרפרת לא פתר את הפת. ברך על הפת פתר את הפרפרת. אם הוא אכל כבר את הפת ומנה ראשונה, ובין מנה ראשונה לשנייה מביאים לו סלט גזר, כדי לגרור את התיאבון למנה השנייה, לא יברך עליו. מביאים לו איזה דבר מאכל שאין לו קשר לסעודה, אבל מטרתו לגרור את המאכל הבא, זה נקרא פרפרת, ולא מברכים עליו. אבל אם הביאו לנו פירות או סלט גזר, או כל מיני דברים אחרים, בסיום הסעודה ממש, לפני ברכת המזון, צריך לברך עליהם את הברכה הראשונה. הברכה האחרונה לא מברכים בתוך הסעודה אף פעם. ברכת המזון תפתור את כל סוגי המאכלים. מה מברכים על במבה, שהכל נהיה בדברו? ומי שמברך בורא פרי האדמה, עושה טוב מאוד. זאת אומרת, יש לזה את שתי הסיבות, גם לברכת האדמה וגם לברכת שהכל, אלא שלכתחילה מלמדים לברך שהכל. האם מותר לשמור בקבוקים אחרי סעודת השבת, כדי להזדקות עליהם לאחר השבת. כן, מותר. ככל פסולת שמותר להניח בצד. האם מותר להשתמש במקלף פירות או ירקות? כן, מותר. המקלף דינו ככל סכין, מותר להשתמש בכל סוגי הסכינים לפי נוחיותו. אין כאן יצירה המונית כמות גדולה, אלא לפי המצב. מגש אלומיניום שנוצר בחול חור בגלל הבישול. שמו אותו על הפלטה, ונוזל ממנו הרוטב. מה דינו? האם מותר לחמם עליו דברי חלבי או לא? צריך להימנע או לשים איזה דבר חוצץ בינתיים, כדי שמה שנפל, מה שיצא מהרוטב, לא יעבור למאכל הבא. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים, לאשר גרייבר שעזר לנו מאוד, למושי כאן שסייע בחוטים וקישור, ותבוא עליכם ברכת טוב. שבת שלום ומבורך.